רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית כשמספרים פוגשים אנשים, נומרולוגיה, העצמה וחשיבה חיובית, בהגשת נעמי חייקה.
אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו נבלה כאן היום שעה קלה. בנימה אישית אני רוצה לפתוח את השידור היום ולדבר על האלימות המשתוללת אצלנו בארץ. אני לא יכולה שלא לדבר על זה, כי יש תחושה בזמן האחרון שהדברים יוצאים משליטה. אנחנו רואים ושומעים באתרי החדשות על תופעות קשות של אנשים שפוגעים באנשים אחרים. בשניות שולפים סכינים, דוקרים, דורסים בלי מחשבה. אני מאמינה שהדברים האלה יחקרו מבחינה קרימינולוגית, מבחינה פסיכולוגית. מה קרה? מה קרה שהפך את האנשים ליותר אלימים? האם זאת הקורונה שהייתה כאן, ולאחר תקופה ארוכה אנשים שהיו צפונים בבתים יוצאים החוצה ולא יודעים איך להתנהג? האם זאת חוסר המשילות שקיים במדינה, המשטרה, אולי בתי המשפט? האם אלו הפקקים שבלתי נגמרים והם פשוט מוציאים אנשים מדעתם? מאזינות ומאזינים, לא משנה מה תהיה התשובה, תשמרו לנפשותיכם. בלי תגובות קיצוניות, בלי להגיב בחופזה לאנשים אחרים. קחו נשימה, תנשמו, עד שמישהו במסדרונות השלטון שלנו ייקח את הדברים לידיים וימגר את הנגע הזה. ובמעבר חד, מאזינות ומאזינים, התוכנית שלי כאמור עוסקת במפגש של נומרולוגיה עם אורחות ואורחים יקרים, והיום יש לי כאן אורחת יוצאת מגדר הרגיל, עם סיפור מעניין במיוחד. אבל לפני כן אני רוצה להציג את עצמי לפניכם, מי שלא מכיר. אני נעמי חייקה, נומרולוגית, מאמנת אישית, מומחית לגיל השלישי מטעם מכון אדלר. מספר הטלפון באולפן 03-677-3636. אם אתם רוצים לשלוח הודעה, אז יש לנו גם וואטסאפ ברדיו סול 053-807-1206. 1-3. אתם מוזמנים גם לדף הפייסבוק שלנו. התוכנית משודרת גם בפייסבוק, גם ברדיו, ואתם מוזמנים להיכנס ולהזמין עוד חברים וחברות להזין לנו. אז אני מגיעה, הנה גם המוזיקה הגיעה לסיומה, ואני מגיעה ואני פותחת את המיקרופון גם לסיגל. אחר הצהריים טובים, סיגל.
אחר הצהריים נפלאים, נומי, ולכל המאזינים.
אז תודה שהגעת אלינו, ואת כאן איתנו בשידור. אני אציג אותך בפני המאזינים שלא מכירים אותך. סיגל אור כהן היא סופרת, היא מרצה והיא מנטורית לשינוי תודעה. ותכף אתם תכירו את הסיפור הבאמת יוצא דופן. מהרגע שאני הכרתי אותו, אני באמת הוא נכנס לי ללב, ואתם, אני מאמינה, גם תופתעו מהסיפור שלה. אבל לפני כן, את מנטורית לשינוי תודעה, ודיברתי כרגע, רק תדברי לתוך המיקרופון, אני דיברתי על האלימות באמת המשתוללת. מה את אומרת ככה, יש לך בקצרה לומר על התופעה הזאת?
אני חושבת שגם הנושא של האלימות שדיברת קודם, גם בכבישים אגב, גם בבתי הספר, גם בין הורים, ראיתי לפני יומיים הצגה בקאמרי שנקראת אלוהי הקטל.
כן.
אז ילד, פצע ילד אחר, אבל בסופו של דבר מעלה הרובד העליון, ואנחנו רואים את האלימות בין זוגות ההורים. אז באמת אני חושבת שהשאלה שאני שאלתי את עצמי לאורך כל הספר, איך המספרים הרחיקו אותי, אותנו מהאמת, ואז אנחנו מגיעים למקומות של תסכול ושל חרדות ושל אלימות, בעצם התרחקנו מהמהות הפנימית שלנו, מהטבע החומל שלנו של חמלה ואמפתיה, ורק תדר של אהבה ללא תנאי יכול להחזיר אותנו חזרה, או בוא נאמר לדרך שמבחינתי באיזון, ולחיות חיים מאושרים ושמחים ומדויקים ובריאים, ותוך כדי השידור אני אנסה לגעת גם בזה.
יופי, אז את ככה נתת רמז. נכון. למי שאת, ואנחנו תכף נכיר אותך, והמאזינים גם, אתם תכירו את סיגל, דרך הסיפור שלה, ואיך סיגל הגיע באמת לתובנות האלה, שהיא תביא אותם היום בשידור. אני רוצה להתחיל איתך, סיגל, איפה נולדת? איפה נולדת? מי משפחת המקור שלך? ולמה קראו לך סיגל?
כן, נולדתי ברומניה בגיל 5, עליתי עם הוריי ואחותי לישראל, ישר ככה לבית דירת הסבתא שעשתה עלייה 3 שנים לפנינו, ובאמת אבי ראה כבת הבכורה, בחר בשם סיגל כפרח, פרח סיגל סגול.
כן, תרימי קצת המיקרופון כן. אלייך לתוך הפה, יופי.
כן, אז הוא בחר באמת בשמי סיגל, שאני בעצם פרח סגול, ובמקרה או לא במקרה בחרתי לשידור היום את הבגד הסגול. כנראה שזה המסע שמשהו, מישהו למעלה ידע שאני אגיע למקום הרוחני הזה, אגב, שמה שמסמל באמת הפרח הסגול.
אז התוכנית שלי עוסקת גם בנומרולוגיה. ודווקא השם שלך, בואי תראי מה הוא אומר, ומה הרוח שלו, ומה האנרגיה שהיא מביאה לך. אז זה אנשים שדווקא הם כן עומדים על האדמה ועל הקרקע, הם אנשים מאוזנים, מתמידים, נחושים, הם אנשים שיש להם ביטחון, ביצועיסטים, אנשים שיודעים מה זאת עבודה קשה, יודעים לעבוד קשה, ויודעים גם להגיע למטרה ולאן שהם רוצים להגיע. אז ככה רק בכמה מילים את האנרגיה של השם שלך, שלמרות הרוחניות המאוד גבוהה שלך, יש לך גם את הרגליים הנטועות על הקרקע, וזה גם בא מהרבה הרבה היגיון.
נכון. שם המסלול בעצם התחיל. את התארים שלי באוניברסיטת בן גוריון סיימתי בתחומים של כלכלה ומנהל עסקים, שבעצם ישירות הצניחו אותי לתוך...
אז בואי אנחנו נתחיל עם השאלה, כן, את רוצה ככה על זה, אז בואי אני אשאל אותך ונקפוץ. כן. נעבור על הילדות, נעבור על התקופה הזאת שנולדת והמשפחה שלך, ואנחנו ישר אנחנו מגיעים לשנת 2015, ליום הקיץ החם, 21 ליוני.
2005.
Okay. 2015. ואני רוצה, לפני שאנחנו נשמע מה קרה באותו יום, בואי תספרי באיזה מצב היית אותו יום, מה המצב המשפחתי שלך, במה עבדת, בואי נשמע.
כן, באותו יום, זה יום שלישי אגב, פעמיים כי טוב, אנחנו...
כמו היום.
ביום שלישי. מזוודות עמדו בפתח הדלת, מכרנו את הבית בלהבים.
היית מתגוררת בלהבים, משפחה, בעל.
כן, נשואה, אמא לשלושה בנים, ובאותה תקופה בעצם הייתי מנהלת הנציגות של בנק הפועלים שוויץ בתל אביב, ובאותו בוקר אני בעצם נוסעת נסיעה אחרונה ברכבת לתל אביב, לתחנת השלום, אני תמיד יורדת בתחנת השלום, ואני עולה למשרד בעצם להיפרד מצוות העובדים, לסיים את החפיפה האחרונה שהייתה לי עם הסגן שלי שמינו אותו במקומי, ולקבל מהסוכן את חמשת הכרטיסי הטיסה לעוד שלושה ימים. כל המשפחה יוצאת לשליחות לקנדה. הקונטיינר אפילו דיווחו לי באותו יום מאגף משאבי אנוש שהגיע כבר לטורונטו, ובעצם חתמתי על שליחות לחמש שנים, להגיע להיות מנהלת אזור קנדה, שבעצם הנציגות העיקרית היא בטורונטו, ויש נציגות נוספת במונטריאול. ולי אפילו נתנו כבר תוכנית עבודה עסקית להכין על הקמת הנציגות בוונקובר, שזה כמובן שש שעות טיסה לחוף המערבי. אני עולה לרכבת ואני מגיעה למשרד, מסיימים ככה את כל מילות הפרידה, והסוכן ככה מתעכב עם השליחות של הכרטיסים. ואני פשוט רצה, מקבלת את הכרטיסים ורצה לכיוון הרכבת. הייתה לי רכבת בשעה 4 להגיע דרומה. ממש איך שאני ככה מניחה את כף הרגל על הפס הצהוב, אני רואה את דלתות הקרון ככה נסגרות לנגד עיניי, והרכבת ככה חלפה שבריר שנייה.
הרכבת של שעה 4
יצאה מהתחנה. כן, אז כמובן אמרתי מה עושים, עולים ברכבת הבאה של השעה 5. אני עולה לרולדין לשתות קפה, כי באמת היה לי מאוד, הרבה מאוד זמן בשעה הזאת, וזה בעצם, זאת הייתה שעה קסומה, כי למעשה נפרדתי כבר מהעובדים, וללקוחות הגדולים צלצלתי ואמרתי שאני לקראת שליחות, וכבר קיבלתי את הכרטיסים, ומצד שני, ובעצם סיימתי את כל התפקידים והמטלות, ומצד שני עוד לא הגעתי לטורונטו, כי כבר תכננו שם ביולי, קבלת פנים במלון אדמונטון למנהלת הנציגות החדשה. אז זו שעה בעצם שאין לי מטלות ואין לי טלפונים, וזו שעה קסומה, כי זאת הייתה שעה של התבוננות, ואני מסתכלת ואני יושבת בקניון עזריאלי, ואני רואה את כולם ממהרים, את יודעת איך התנועה שם, ממקום למקום, ורצים.
תל אביב, ללא הפסקה.
וזה שני משפטים שככה עלו כתובנה ראשונה, שבעצם אני אומרת, היי, רגע, לאן כולם ממהרים? לאן כולם רוצים להגיע? אז היה לי גם זמן, אז ירדתי לקופת הכרטיסים ורכשתי בתוספת של 5 שקלים כרטיס שנקרא בעצם מאפשר לך לשבת בקרון השמורים. קרון השמורים הוא הקרון הצפוני ביותר ברכבת, כי השעה 5, אני יודעת, זו שעה מאוד מאוד עמוסה, ולכן רכשתי גם כרטיס...
רצית להתפנק ולשבת לך בניחותה.
מעט נוסעים, שקט יותר, ואכן הרכבת הגיעה בזמן.
אז רגע. אז אני ככה מסכמת את הפתיח, כי מכאן והלאה הכל משתנה. את אימא לשלושה ילדים, נשואה, רגע לפני לעלות לתפקיד חייך, להיות ראש נציגות בנק הפועלים בטורונטו,
מנהלת אזור,
ועולה לרכבת של שעה 5, אנחנו נצא לשיר ראשון, ולאחר מכן, מאזינות ומאזינים, אנחנו נשמע מה קרה על רכבת השעה 5 ב-21 ליוני 2005.
בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. יש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפור. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול.
סיגל, חזרנו לאותו רגע. אז את עולה לרכבת בציפייה, שהנה, מחר את כבר במדינה אחרת, עם הילדים, הכל ארוז. הרילוקיישן ממש בפתח. ומה קורה? ספרי.
אני עולה לרכבת של השעה 5, כמו שאמרתי קודם, רכשתי כרטיס, ואני מתיישבת, אכן, בקורונה שמורים, זה הקורונה האחרון, הצפוני ביותר. כעבור 20 דקות מגיע לה ממש לפתח הקרון פקח הרכבת ומבקש מכל הנוסעים לעבור לקרונות הקדמיים כי הם לא הצליחו להתגבר על תקלת המזגנים. ואני די מתלבטת עם עצמי כי תמיד אני עם בלייזר ואני יכולה להוריד ויש לי חולצה מתחת או גופייה. ובעצם אני שומעת לראשונה קול שפוקד עליי, קומי, קומי. אני קמה, אני צועדת, אני יוצאת מהקרון השמורים האחרון ביותר, ואני נעה לכיוון קרון 19, אני רואה כאן מקום פנוי ואני לא מתיישבת, אני צועדת לכיוון קרון 18, 17 וכך הלאה, בכל קרון ב-15 אני רואה מקום פנוי ב-14, ואני לא מתיישבת, אני מרגישה כמו כדור של אנרגיה דוחף אותי להגיע לקרון הראשון. מהקרון האחרון, אם לרכבת יש משהו כמו 20 קרונות, אני מגיעה ומתיישבת בקרון הראשון. אני מתיישבת וכעבור 10 דקות נוספות אני שומעת ספירה חזקה, עוצמתית, בלתי פוסקת, ממש מחרידת אוזניים, כאילו אני עד היום היא מעדדת בראשי, ואני הרגשתי כבר שמשהו מוזר עומד לקרוא, אני רואה את המבטים המבועלים של האנשים, וזאת לא הצפירה שאני מכירה מהנסיעות שלי היומיומיות, כי אני נוסעת לתפקיד
הזה שלוש
שנים, לבסיס יומיומי, ואני יודעת איזה צפירה זאת כשעומדת פרה על הפסים, או כשיש חילופי רכבות, ובעצם אני מבינה שזה לא, זה משהו נורא עומד לקרוא, ואני שומעת את הכל שוב פוקד על היקומי, אני קמה, אני עושה צעד וחצי. ומאותו רגע אני לא זוכרת דבר.
אז את זוכרת עד אותו רגע שמשהו קרה.
התעוררתי.
והיום אנחנו יודעים מה קרה.
כן, התעוררתי בחדר לבן, אני רואה וילון לבן, כיור לבן. אחות נכנסת במדעי אישה, במדעי אחות לבנים לתוך החדר, והיא אומרת, הבוקר מורידים לך את התפרים, ואני כך מביטה ולא מבינה על מה מדובר, ובאותם רגעים היא מספרת לי שהייתה תאונת רכבת ברבדים, והרכבת שבה אני נסעתי נכנסה פשוט בעוצמה, במסעית מלאת בטון שנעמדה לפסים ולא הניעה, אני אהבתי דרך הקרון הראשון
למיקרופון, כן.
אני אהבתי דרך הקרון הראשון 40 מטרים לתוך שדה חמניות.
וואו.
יצאתי מחוץ לקרון ופעמיים שלישי כי טוב, מסוק של יחידת 669 מבחין בי מהאוויר דוקטור ערן טלור.
אני רק רוצה לפני כן לומר, כן. שפינו כבר את כל הנפגעים מהרכבת, נכון? היו, נהרגו אנשים, נפצעו הרבה מאוד אנשים.
שבעה הרוגים ומעל 200 פצועים.
פצועים. זו הייתה תאונת הרכבת הגדולה, אני חושבת, ברבדים. במדינה. ואותך לא ראו, כי את עפת 40 מטר.
לתוך שדה חמניות.
לתוך שדה חמניות, זאת אומרת שאת כולם כבר פינו, אבל לא ידעו שיש עוד מישהי ששוכבת 40 מטר ממקום התאונה.
אז אני אדייק, דוקטור ערן טלור מגיע לשטח, בעצם מזהה אישה מוטלת,
כן.
בשדה חמניות, מבצע כמובן החייאה ראשונה, והוא נותן הוראה בניגוד לתקנות, הוראות פינוי חירום, לפנות אותי לתל השומר, אבל בתל השומר, בגלל שאני בפגיעה רב מערכתית, פצועה אנוש ביותר, ממש בין חיים ומוות, מוות קליני וכל הגוף התפרק לגורמים, לא מזהים אותי. הזיהוי בעצם בוצע רק באחת בלילה, כשנשארה שם אנונימית אחרונה.
זאת אומרת שהפגיעה שלך הייתה כל כך קשה, שאפילו לא יכלו לזהות אותך, נפגעת גם בפנים.
נכון, גם בפנים, בערובת העין, שיניי הקדמיות נשברו, ראייה כפולה בעין, כל הגוף שלי למעשה התרסק, ובאותה תקופה בעצם בעלי נתן סימן זיהוי לפי צלקת ישנה ותיקה שהייתה לי בברך ימין, הייתי שחקנית כדורסל, והפציעה הראשונה שלי הייתה בגיל 20, אז למעשה לפי צלקת ותיקה מזהים בעצם שהפצועה אנוש ביותר זאת סיגל.
סיגל אור כהן.
כן, באחת בלילה מזהים אותי.
אחרי כמה זמן התעוררת?
קרוב לשלושה שבועות.
היית חסרת הכרה.
תהליך שהייתי מורדמת, מורדמת ומונשמת. בשעה אחת בלילה קרו לבעלי ולהוריי, הם מגיעים, פשוט נזרקו שם על רצפת חדר הטראומה, ורואים אותי נכנסת ויוצאת מחדר ניתוח, נכנסת ויוצאת לחדר ניתוח, ושוב כך אין ספור פעמים, באיזשהו שלב הרופאים יוצאים אליהם ואומרים, אם סיגל תישאר בחיים, אנחנו לא בטוחים שתלך. זאת הייתה סיטואציה.
זאת אומרת שציפו לגרוע מכל.
לגמרי, לגמרי.
אז את מספרת שאת התעוררת, ואת זוכרת שרק אמרה לך, אני מורידה לך את התפרים.
נכון.
ומה הרגשת? מה חשבת אותו רגע? מה הבנת?
באותם הרגעים בעצם שהיא מתחילה מאזור הבטן, וככה מושכת ופורמת כל תפר, ואני שומעת טק, שפשוט הגוף שלי נפרם. ואחר כך היא עוברת לרגל שמאל, ומתחילה ברגל שמאל להוריד, והיא אומרת, וואו, פה זה היה קרוב לעורק הראשי, היה לך מזל, את בנס נשארת בחיים, והיא ממשיכה לפרום עוד תפר, וזה באמת תחושה שאני לגמרי לא רק מתפרקת, ממש נפרמת. כל ההוויה שלי, זה מעבר לגוף הפיזי, כל ההוויה שלי סוג של, של, של התפרקות, זה כמו מישהו בעצם, כמו עוף החול שנשרף, ואני אחר כך מדברת גם על החוויה החוץ גופית, אבל זאת הייתה כן תחושה, ובאותם הרגעים נאחזתי באומץ שלי, ונזכרתי בכאבי הלידה של שלושת בניי, ואז רגע אחד אני מבינה, וואו, אני אמא לשלושה בנים, וגם בעין שמאל שרק עכשיו נפקחת, וכל הגוף תפוס וחבול, וכן, עם חוטים, ומה שאת לא רוצה ומגובס, ואני אומרת, אוקיי, גם בעין שמאל אני יכולה לראות את בניי גדלים.
זאת אומרת, כבר אז נאחזת בטוב.
נכון.
כבר אז בחרת לראות את מה שיש, ופחות את מה שאין.
לגמרי.
שזה באמת גדולה שאין כמוה, ואולי גם הכוח להתגבר, והכוח להחלים בא מזה, יכול להיות. אז בואי, לפני שאנחנו נמשיך לשמוע מה קרה מאז, דיברת ואמרת החוויה החוץ גופית.
נכון.
מה זה החוויה החוץ גופית?
באותם רגעים כנראה בשלושת השבועות הקריטיים שהייתי בחדר הטראומה, וכמובן ליווה את הכל דוקטור דניאל סימון זיכרונו לברכה, שאני אגיד מילה לקראת סוף השידור ככה בחזון שלי. באותם רגעים אני רואה את הגוף שלי הפיזי שוכב על סדין ירוק.
זה, את זוכרת שזה היה עוד בשדה, או שאת לא יודעת איפה שזה?
אני, לדעתי זה בית החולים, כי אני רואה סדין ירוק,
ובעצם... אוקיי, אז זה כנראה כבר, כן.
ברגע שאני ממשיכה לספר, ואני רואה את הרופאים והאחיות, גוערים מעליי ומחדירים בי את הצינורות, או את כל החיבורים שהיו, אני מבינה שזה בית החולים, אבל זאת לא הייתה התודעה. אני בהרגשה שלי, הגוף הפיזי שוכב, ואני, התודעה שלי, נמשכת מעלה-מעלה לעבר פטריית אור שרק הולכת ומתרחבת, נשטפת בחום ואנרגיה, לא חוויתי כזה דבר מעולם, הרגשתי אהבה ללא תנאי, הרגשתי אהבה עצומה מהיקום, מבורא עולם. אני מרגישה במקום הזה שלווה ורגועה, משוחררת וחופשייה, אין שם פחד, אני מרגישה שהתודעה רואה ושומעת הכל, ובהחלט, בהחלט, אני הבנתי שאני נפרדת מהעולם הנוכחי, ואני מבינה שחוקי הזמן והמרחב אינם חלים עליי, ולגבי המשפט הזה אני עוד אתייחס ואני ארחיב בהמשך, כמובן רוגע ושלווה שמימית.
וואו, זה באמת סיפור יוצא דופן, כי את באמת אישה שבאה מהעולם הלוגי, למדת תארים כלכליים, עבדת במשרה כלכלית, זה לא משהו שאת היית בחורה ש... ואת מדברת על חוויה, כאילו היא הייתה ממש לפני רגע, עם תחושות מאוד חזקות של משהו שאנחנו לא מבינים, ולא מכירים. ומה דעתך? מה זה? זה מוות קליני? את נחשבת באותם רגעים כמתה, או...
בדוחות הרפואיים כתוב מוות קליני.
מוות קליני.
זה בוודאי. ומה שאני יכולה להתייחס, כי כמו שאמרת, באמת, אני צמחתי עד רגע תאונה, שזה קרה חודשיים לפני גיל 40,
כן.
עם תודעה מאוד שחלטנית, באמת עם מערכת של מטרות ויעדים, וכמו שאמרת גם בחלק הראשון של השידור הביצועיסטי שראית
בשם.
בשם ובתאריך הנומרולוגי, ובעצם אני חווה דברים ומבינה שיש רבדים שהם בלתי נראים לעין, אבל זה לא אומר שהם לא קיימים, הם קיימים לגמרי, ולאט לאט אנחנו נתקדם עם השידור ואני אוכל עוד להראות
לספר על זה. אז בואי אנחנו, כן, אנחנו נתקדם ונדבר ככה קצת על השיקום.
כן.
בחורה שיפהפייה, אני מתארת לעצמי שעד, גם היום את אישה מאוד נאה, אז גם אז, בחורה צעירה, עם פירוק כזה, איך אפשר להתאושש? איך עבר לך השיקום הזה?
אז אני שנייה אתן סיפור קטן, ואז אני אגע בנקודה איך אפשר להתאושש, אבל בעצם הסיפור מחבר את זה. אחרי 3 חודשים, שעברתי כמעט את כל מחלקות תל השומר, והרופאים עשו כמיטב יכולתם, ויש לנו רופאים מצוינים בארץ, באותו בוקר הגיע דוקטור דניאל סימון לחדרי, ואמר, הזמנו אמבולנס, ממש במיטה, כן, מסיעים אותי לתוך האמבולנס, וכרגע את עוברת למחלקת השיקום. עכשיו, בנסיעה הזאת, זאת נסיעה של 7-8 דקות, זו לא נסיעה ארוכה, אבל מאחר וגופי לא זז בכלל, ושום תחושה לא הייתה לי, לא בגפיים, לא בידיים, לא בעצמות.
שיתוק.
שיתוק בכלל של כל הגוף, כי הכל התעורר לאחר מכן מחדש. אבל הנסיעה הזאת הקסומה של 7-8 דקות, שאני לגמרי בשכיבה מוחלטת, ומי שיודע, בתל השומר יש עצים ירוקים מאוד תמירים.
נכון.
ואני בשכיבה וברק עין שמאל שנפקחת, בעצם מביטה בירוק הזה ומריחה, כן הצלחתי להריח, ריח של התחדשות. ולרגע אחד הסימון הזה נופל, התובנה הזאת, וואו, אני הישות הזמנית שמצטרפת כאן לנוף, הטבע הזה הוא יהיה כאן תמיד. ועם התחושה הזאת שאני נכנסת ואני אומרת, אוקיי, הנה, גם בעין שמאל אני יכולה לראות את בניי גדלים, עם התחושה הזאת אני נכנסת באמת לתל השומר, ומיד ממש ביום הראשון, ככה אולם פיזיותרפיסטי ענק, מרק מגיע אליי, מלפף את כל גופי בחגורות מאוד מאוד רחבות, כדי בעצם להעמיד אותי בפעם הראשונה, מחבר אליי במותן עוגן כזה, עוגן, שאחר כך אני אסביר מה, איך אנחנו נגיע לעוגן הפנימי שלנו, ומחבר אותי למשהו, עמוד כזה מאוד גבוה, חשמלי, מהדימוי של עולמות שלי, מהכדורסל, ובעצם הוא דוחף את עם המכשיר, הוא שולט, והרגל עושה כזה דבר. זה לא צד רצוני שלי. אבל אז בפעם הראשונה אני בדמעות בעיניי, ולא בגלל הכאבים שהרגשתי, ותאמינו לי שהרגשתי, כי הכל מפורק ומחובר מחדש, והשברים בבית החזה, והיה לי קשה נורא לנשום. אבל דמעות לראשונה בעיניי, כי הבנתי שאני בחיים.
כי ידעת שאת עושה את זה.
ואני בהודיה. ומאותו רגע בשיקום בעצם הבנתי שאני בחיים, ועל זה אני בהודיה. למחרת אני עושה 2 צעדים, אני מצלצלת לבנים ואני אומרת, אמא עשתה היום 2 צעדים. למחרת אני מצלצלת, אני אומרת, אמא עשתה 3 צעדים. וכך הלאה, יום יום, כעבור שנה וחודשיים השתחררתי מהשיקום. מיארתי וביקשתי כבר לקצר את תקופת השיקום, למרות שהרופאים בעצם דיברו על 5-6 שנות שיקום, אבל למעשה היום אני הגיעה להגיד שאני בשיקום אינסופי, ואני אתייחס למושגים האלה בהמשך.
אז כאן שמענו באמת על, 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 על כוחות נפש, אבל על הכוחות שבאו מהידיעה שהילדים מחכים לך. ומה עם התפקיד? את מחכה לחזור לרילוקיישן?
אז שאלה מצוינת, כי באמת בשיקום כל יומיים, בארי בן זאב, מנהל החטיבה הבינלאומית שהציע לי את התפקיד ובעצם דאג למינוי שלי בקנדה, מגיע לבקר אותי, והוא בעצם מספר לי שלא מינו אף מנהל נציגות בקנדה, ושהתפקיד עדיין מחכה לי. אז כמובן ששמחתי, וכמובן שנתנו לי 20 תרגילים, ואני עושה 50 כדי להגביר את הניסיון, כן, להשתחרר הביתה, גם כדי לראות את בניי, כי בשלב מסוים עברתי לשיקום בית, שזה אומר להגיע לתל השומר, לעשות יום טיפולי משמונה עד ארבע, ולחזור חזרה לשעות הערב הביתה בלהבים. אז כן, אז התפקיד בעצם נשמר לי במהלך השנה, אבל כעבור חודשיים וחצי...
אז רגע, רגע, לפני שאת כן. מספרת, אז אנחנו נצא לעוד שיר, ולאחר מכן אנחנו נשמע מה קרה איתך מאז, לאן התאונה הזאת הובילה אותך, והאם עשית את השינוי הזה, המשכת להגיע לקנדה, או קרה משהו אחר?
בוא נראה.
מה כבר רצינו לבקש? לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר, תמיד הוא ככה ממהר. אני איש מאחר, רק בלילות עולים קולות, שאלות אבודות מחפשות תשובה, עוד לא בא רסיסים. למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בכיסים. אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לכעוס. בשמיים איך אפשר לנשום, הכל תקוע במקום, אבל עוד לא הפסקתי לחלום, אז קפצתי למים כי צריך לשחות, במים לא רואים מעות, במים ישקעו חולות שזוכרים רק בלילות, עולים קולות בשאלות אבסוד תשובה בקרוב זה בא רסיסים. למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בכיסים. אין אני לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי, לך תמצא על מי לכאוב. זה בא רסיסי. למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי, זה נכנס לי בתריסים. אין על מי לשים את הראש, גם אם לא שברתי שילמתי,
סיגל, אז אנחנו הגענו לרגע שאת מסיימת שיקום, מזדרזת ורצה ועושה את זה במהירות, חוזרת הביתה, ומה קורה?
בעצם אני חוזרת הביתה, אבל אני במקביל מבקשת מהבנק להחזיר אותי למשרה הקודמת, לחזור חזרה לנסיעות שלי להבים תל אביב למשרה באזריאלי, במגדל העגול, שם היה משרדי. ואני מנסה בעצם לאחז במשרה הזאת, המשהו שהמוכר והידוע, ואני שם שלוש שנים נוספות, אבל למעשה אני לא מצליחה בוודאי לא להגיע לתוצאות ולמספרים הטובות שהיו לי גם לפני, ואני לא בדיוק קשובה לגוף שלי, כי אני באחת כבר רוצה לישון, אני עייפה, הגוף עדיין סובל מוורדיגו ומכאבים ומכל השברים וכל הדברים האחרים שעברתי, ואני פשוט מנסה להיאחז בתפקיד הזה, ובעצם זה בורח. את
מנסה לחזור למוכר, לידוע, למה שהיה.
אני מנסה גם בתוך הבית, אני מבינה שהמערכת היחסים שלי נקלעה למשבר.
הזוגית.
הזוגית, וגם שם אני מנסה להאחז במודל המשפחתי הזה, מה לנסות לשפר ולהציע, והצעתי את כל הדברים שכמובן כל הסיפור משתלשל בתוך הספר, וגם שם זה לא צולח לי. ואז בעצם אני מגישה תביעות להתגרש ומשמורת על בניי, על שלושת בניי, וגם שם אני לא מצליחה. אני בעצם עוברת לתל אביב כעבור שנה וחצי, הבית בלהבים נמכר, ואני עוברת לתל אביב בלי שלושת בניי. זאת אומרת, אני מגיעה למקום שאני ללא תפקידים, ללא תיוגים.
כמו השיר רסיסים, הכל התנפץ לרסיסים.
הכל התנפץ לרסיסים.
גם הזוגיות, העבודה, המשפחה, הכל.
וכל העוגנים שבניתי, העוגן המשפחתי, הילדים, העוגן, התפקידים כמובן, שהם אלה שהגדירו אותי כל החיים, פתאום הכל קרס, כל מגדל הקלפים וכל החלום היפה הזה שסיפרתי כרגע התרסק. ואני מרגישה שאין לי עוגנים, אין לי במה לאחז, כי בתאונה איבדתי את האנושיות שלי. פשוט שלושה חודשים חילקו רעות מעל ראשי, כאילו איני קיימת. תסיע אותה, תחזיר אותה לצילום, לניתוח וכך הלאה. עכשיו אני מאבדת את האימהות שלי, זה התפקיד שבעצם ילדתי את שלושת בניי, ואני מאבדת גם את התפקידים שלי בעבודה, כי אחרי שלוש שנים לא הגעתי לתוצאות האלה, ובאיזשהו שלב אני מניפה ככה דגל לבן, ואני משחררת את הכל בנובמבר 2011.
מה את מבינה?
אני מבינה שאני משחררת, ואני לא בייעוד הנכון, ולא במקום הנכון, ובאותם רגעים, גם המשפט שכל הזמן ראיתי לנגד עיניי בחוויה החוץ גופית, שאומר לי, שליחות אחרת לפנייך, ואני עדיין לא מבינה במה מדובר, מה יקום מנסה להגיד לי. אז אני עוברת לתל אביב לבד, באמת במצב נפשי, רגשי, מאוד חלש, ומתוך המקום הזה בעצם שאני מחפשת עוגנים או להכיר או למצוא את עצמי, באופן ספונטני אני נרשמת דרך כמובן דוקטור אורנה ארד המליצה לי, היא אמרה לי תנסי אולי לימודי דהרמה, ואני מגיעה לפגישה הראשונה בקורס
קורס דהרמה?
לימודי דהרמה, אני מגיעה לפגישה הראשונה בברושים, זאת שלוחה של אוניברסיטת תל אביב, ובקורס הראשון המרצה שואל בסבב למה את כאן, למה אתה כאן, וכשזה השאלה מגיעה אליי, אני אומרת, אני רוצה להיות טובה יותר. זה מה שאמרתי, אבל משם אני מבינה היום בדיעבד, שמשם אנחנו צומחים, משם אנחנו יכולים להתחיל מחדש. ובעצם באותו רגע שאני רוצה להיות הטבע האנושי, שככה כולנו נולדנו, אני רוצה להיות אדם טוב יותר. ובאמת מאותו רגע אני מתפתחת ואני עושה קורסים נוספים במודעות עצמית בתנועה, וקורסים אני מפסלת, אז אני הבאתי את התמונה של הפסל הראשון שלי, שרק בסיום הפסל למעשה מנחת הפיסול דלית כך אומרת, וואו סיגל פיסלת את עצמך. ובעצם אותו רגע מתחיל המסע שלי, ואני בעצם עשור שלם, אני ככה מרכזת את כל התקופה, עשור שלם אני לומדת קורסים מתכנים, שזה לא התכנים הרגילים והסחלטנים שאני מכירה, כי זה מושך אותי ללמוד עוד קורס ועוד עוד, עוד נושא ועוד נושא, ואני צועדת ללא תפקידים, ללא הגדרות, ההגדרות, תכף אני אגיד איך הם בעצם הגיעו אליי אחרי עבודת הפנים שעשיתי, וכך בעצם ההגדרה, אחרי שאנחנו עובדים על הפנים שלנו, אז ההגדרה החיצונית מגיעה.
אז שנים של עבודה עצמית, בתודעה עצמית ובדיקה לאן פני מועדות.
ובהתבוננות.
פנימית.
פנימית, קשובה לגוף שלי, מחוברת לגוף שלי, אני יודעת בדיוק מה עושה לי טוב, מה אני מרגישה, מה כואב לי. אני צועדת בים יחפה כמעט אחת ליומיים, אחת לשלושה ימים. כמובן, החלק של השיקום האינסופי, עכשיו אני יכולה לענות, כולנו צריכים להיות בשיקום אינסופי, להתעמל, פילאטיס, יוגה, לשחות, וכמובן לאט לאט להגיע לאיזון, והכי חשוב באמת, להיות בהודעה על כל הרגעים הקטנים שלנו, ולהיות בנוכחות, לא להגיד אוקיי משהו ולדפדף, פשוט להיות בהוויה של זה, ואני צועדת במסע הזה בנוכחות יומיומית, וכרגע, אחרי עשור, הדברים כמובן הדרך מוארת, וגם כשהחלטתי לצעוד במסע הזה, אני עושה את הצעד הראשון, ואין ספק עכשיו שהיקום נותן לי, נותן לי דחיפה גבית, והוא מביא אותי למקום ש...
נהדר.
הייתי אז, כאן אז, בדרך אז, שמורה ומוגנת להגיע.
אז עכשיו אני רוצה באמת להראות את הספר שאת כתבת. בואי תתני לי רגע אותו, או שתרי אותו למצלמה, כך, כן. הספר הזה, רכבת השעה 5:40, שכתבת, ויש עליו גם ככה מסלול של רכבת ואיזשהו פרפר מצויר שם.
זה השפירית האור שלי.
שפירית שהנה גם יש לך שרשרת כזאת. ספרי על הספר.
הספר הוא בעצם ערוך כרומן. הוא רומן אמיץ של דמות שעברה את המשבר, אבל הבינה את המסרים של היקום. הבנתי מה אני צריכה לשנות. עשיתי עבודה ושחררתי באמת אמונות שגדלתי איתם לאורך השנים מבית הוריי, מהסביבה שקיבלנו מהמורים, ופשוט שחררתי גם התנהגויות שלא מיטיבות. הייתי אישה קרייריסטית, שחלטנית, ידעתי לסגור כן, עסקה כאן ועכשיו, והייתי באמת מגיבה תמיד באימפולסיביות. אז שחררתי את זה, והגעתי באמת למסע הזה, להשלמה ממקום של אושר ושלווה, למסע הזה שאני יכולה להגיד היום, שלשם כנראה הייעוד שלי הגיע. המסרים שאני מעבירה בפרק האחרון, שאני מדברת על קסם הבריאה, אני מדברת שאני, ואני חושבת רובנו, הגענו לחיים, אנחנו זמניים פה, אנחנו זמניים פה ביקום הזה.
לא משנה כמה שנים נחיה כאן, אנחנו זמניים.
ואנחנו משתמשים במודל של חיים שהוא לא נכון. אנחנו פועלים לפי מערכת הפעלה של יעדים ומטרות שירשנו וקיבלנו, וזה מגיע גם מבחירה קרמטית וגם מהחלק של תת המודע הקולקטיבי וגם האישי של כל אחד מאיתנו. וזה בדיוק העבודה שאנחנו צריכים לדעת לעשות, לשחרר את החלק הזה, לשחרר את הפחדים, ואז בעצם כל אחד ילך ל-DNA שלו, למה שבעצם המהות הפנימית שלו קורית לו, כי כל אחד הגיע עם הקוד דה וינצ'י שלו, אבל אנחנו בעצם עם ביקורת ושיפוטיות, מהרגע שאנחנו נכנסים לכיתה א', ונותנים לנו נקודות, ונותנים לנו ציונים, ואת החלק הזה הייתי מציעה לשחרר, החלק שאני מדברת עליו בספר, גם על המנהיגות הכלכלית, איך בהחלט יכולה להיות המנוע והעוגן של העולם הזה, ולעשות שינוי, ולאפשר גם לעובדים ברמת הפרט, לא להיות מכונות פסי ייצור.
אז רגע, את ככה, את נוגעת בהרבה מאוד נקודות, נכון. הרבה מאוד ככה את רוצה לתת למאזינים, נכון. אבל אני רוצה ככה למקד קצת, אוקיי. בסדר? את מדברת על יעדים, שאנשים הולכים ולא מתחברים למי שהם ומה שהם.
נכון, זה המקור, זה המקור.
שזה המקור. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שהלכת ללמוד את כל מה שלמדת בהתחלה,
כן.
מה היה החלום שלך? מה רצית להיות?
בכל שנותיי בתיכון, כששאלו מה תרצה להיות כשתהיה גדול, אמרתי שאני רוצה להיות פסיכולוגית לעזור לאנשים.
פסיכולוגית. זאת אומרת, זה היה הדבר הראשוני שרצית להיות.
נכון. ואני משתחררת מצהל, ואני נרשמת, ואני רושמת מדעי התנהגות, עדיפות ראשונה באוניברסיטת בן גוריון. באותה תקופה, החבר שהיה לי, שהפך לימים לבעלי, הוא אמר, מה פתאום? מה, עם פסיכולוגיה לא תרוויחי, גם אם תלמדי תואר שני, אז תחליפי את העדיפויות, כי את טובה גם במתמטיקה.
זאת אומרת, הוא שינה לך את
המקור. זה היה התפקיד במסע שלי,
נכון.
אבל זה המסע, והייתי צריכה להגיע היום למקום שכן, אני עוזרת לאנשים, אני מלווה, אני באמת נותנת לאנשים אור ותקווה, להסביר להם שהם שמורים ומוגנים ברגע שאנחנו מחליטים לעשות עבודת איזון עם עצמנו פנימה.
האם היית בוחרת היום בדיעבד, כשאת מסתכלת אחורנית, משהו אחרת, או שאת מאמינה שזה היה מסלול שלך, וככה היית צריכה לחוות את חייך?
לא הייתי משנה דבר. אפילו בעצם ההבנה שאני יוצאת מהקיום הפיזי, כדי להגיע למסקנות שהיום אני מדברת עליהם, ועל הדברים שאנשים לא יכולים לראות, כדי להבין מה המסע חיים, אני בהודעה על כל רגע ורגע שחוויתי, למרות שעברתי שבעה מדורי גיהנום, אבל אני בהודעה, כי המקום הזה שהיום אני נמצאת בו, אהובה ומשוחררת, באהבה ללא תנאי, עם שקט נפשי ורוגע, לי זה שווה הכל.
אני רוצה לומר לך שככה הבטתי על תאריך הלידה שלך, ויש לך את המספרים, ראשית, שאת תחפשי אותה, את הלכת לעסוק בכספים, שזה גם יש לך, וכלכלה, אבל את צריכה עיסוק שייתן ביטוי ליצירתיות שלך. את אישה מאוד יצירתית, וראינו את הספר שכתבת, וראינו את הפסלים שהכנת, ואומנות, כישרון אישי, אבל יש לך עוד משהו, וזה האקס פקטור, זה האס שלך. יש לך הגנה ושמירה עליונה, שזה רואים בתאריך הלידה, ומהנומרולוגיה אנחנו יכולים לראות את זה. זה משהו שמגן עלייך, ומשהו שכשאת מגיעה לתאום הכי עמוקה, באה יד נעלמה ושולפת אותך משם ומגנה, ואנחנו ראינו את זה. אז גם בנומרולוגיה זה קיים. אני יכולה גם לומר לך בנומרולוגיה שצריכה גם את החופש שלך. קשה לכלוא אותך, קשה לסגור אותך. את צריכה את התנועה, את צריכה את התזוזה. את צריכה את החופש שיש לך בנפש, לא רק חופש פיזי, אלא זה דבר שהוא מאוד חשוב לך. ואני יכולה לומר לך גם שאת נמצאת כרגע בשנה שאת סוגרת את כל מה שאת לא צריכה.
לגמרי.
את מרגישה את זה?
כן, לגמרי. אני בסגירת מעגל, אבל הסגירה הזאת היא בעצם עלייה של עוד שלב.
פתיחה של דברים חדשים.
בדיוק.
את תראי שמשנה הבאה, יפתחו לך הרבה מאוד דברים חדשים.
נכון.
את עכשיו תסגרי את כל מה שלא מתאים לך.
נכון.
את כל מה שאת רוצה שחררתי. לסגור, תשחררי.
נכון.
ותפתחי לעוד 9 שנים נפלאות.
נכון.
של עשייה חדשה ומחודשת. יש לך דברים על הקנה, דברים חדשים שאת עושה, שאת רוצה
כן.
להשתף?
ושמחה, אני סיימתי לכתוב מחזה עם מחזאית בשם יוספה אבן שושן.
כן.
שיוגש לתיאטרון עכשיו בנר שמיני של חנוכה, שזה הנר העוצמתי.
הנס שלך, כן.
זה גם הנר השמיני שהשקתי את הספר. אני באמצע כתיבה של ספר ילדים, הלב הנבון של דן הנסיך, יש לו גם שם. וכמובן, הספר השני, אהבה ללא תנאי, הוא יראה גם את הדרך לשקט, והמסע של כל אחד מאיתנו שמור. אני אמנם לפי התאריך ראית שאני שמורה ומוגנת, אני יכולה להגיד שאם כל אחד יפעל לפי הקוד דווינצ'י שלו, לפי המהות הפנימית שלו, אנחנו כולנו שמורים במסע הזה, האור קיים, ראיתי אותו, ובהחלט הספר הבא, אהבה ללא תנאי, זה הדרך גם להגיע לשלום עולמי.
מי שרוצה לרכוש את הספר שלך, איך הוא יכול?
הוא קיים באתר ספרי ניב, הוא מקבל אותו הביתה, ממש בגרסה הקשיחה, ישנה גם גרסה דיגיטלית, והספר תורגם גם לאנגלית, הוא נמצא גם באתר ספרי ניב וגם באמזון, הוא מתוכנן לתרגם אותו עדיין לשפות נוספות. החזון שלי בעצם שהספר יהפוך לסרט, לסדרה, ושבאמת מהכנסות הסרט אני אוכל להקים בית לטובת נערים ונערות שנמצאים בסיכון, בבית יקרא על שם דוקטור דניאל סימון זיכרונו לברכה, שהציל אותי ונלחם על חיי בתל השומר עם שתי אחיות, אבל השאיר אותי כדי לתת לכם את המסרים של העולם הבא.
אז אני רוצה לומר שזה באמת דבר מקסים, שאת רוצה בכסף שיאסף להקים בית לנערים במצוקה. אז מי שמחפש, סיגל גם נותנת הרצאות, נכון. על סיפור חייה. נכון. יש לה גם אתר בפייסבוק, אתם יכולים לחפש אותה. סיגל אור כהן.
נכון.
תחשפו למסרים שלה, לספר שלה. סיגל, איך את מסכמת? את יודעת, כבר הזמן קצר. את רואה, השעה עוברת וחולפת מהר.
נכון.
ככה, מילים לסיום.
מה שאני יכולה בעצם לכוון הרבה מאזינים והרבה אנשים שמאוד מתוסכלים ומבולבלים וצפו חרדות באמת בעקבות התקופה של הקורונה, אבל הייתי אומרת לקחת את זה כפסק זמן. צריך אומץ כדי לעצור. אותי הרכבת עצרה חד משמעית,
כן.
אבל אני עפתי מקרון רכבת ישראל כדי לחזור לחיים ולדייק אותם על הפסים. אז אני בעצם משתפת את התובנות שלי גם בספר, כדי שאנשים לא יצטרכו בעצם לחוות את מה שחוויתי, פשוט לגלות את האומץ, לעשות את העצירה, את ההתבוננות הזאת, לרפא את משקעי העבר, וברגע שמרפאים את זה, פשוט הדרך המוארת נפתחת גם בפניהם, והם יכולים להגיע להערה, שזאת בעצם ההגשמה האישית שלנו.
תודה רבה. תודה רבה, סיגל אור כהן.
תודה רבה, נעמי. נעמי, תודה רבה.
היה לי העונג להריח אותך בשיחה מרתקת. מאזינות ומאזינים, שעה חלפה, עברה לה. תודה לטכנאי השידור שלי, שוקי אברהם, שמלווה אותי בכל התוכניות. תודה לאחד שלי, משה חייקה, שנמצא איתי תמיד כאן בשידור, ונותן לי את הכוח ואת התמיכה. לא בטוחה שהייתי עושה את זה בלעדיו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים הקבועים שלי, שנמצאים איתי בכל תוכנית. תודה לכם, להתראות בשבוע הבא, בתוכנית חדשה, באותו מקום ובאותה שעה. תודה רבה.